סייעת הדשמיה הערב, י' א' חשבן, יום פירתה של רחל עינינו, ואנחנו בפרשת וירא. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. חום היום. יש שיעור לפועד כל חולי עמו ישראל ולחזרם דליה בת מדלן, יש שם ערוץ בת רבקה קפי, ציון בן דולת, ויהיה שיעור לילי נשמת
אבנר בן רימה,
רחל אמנו, אבנר בן רימה. יש שאלה במדרש ששאלה מאוד מתבקשת, מה ראה הקב"ה להיגלות לאברהם אבינו דווקא בנחלת ממרא, בשטח של ממרא, במקום של באלוני ממרא? למה דווקא שם? למה לא בהר המוריה? או במקום בהר סיני? או בחברון? אפשר לחשוב על עוד כמה מקומות שיש להם קדושה. למה באלוני ממרא דווקא? זה מדרש משיב, אלא יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שאינו מקפח שכר כל בריאה. ג' אוהבים היו לו לאברהם, ענר אשכול וממרא. וכיוון שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מול את עצמך, נטל עצה מהם. אמר ענר, בעל מום הוא מבקש לעשותו, וכו'. יש לזה תשובה דומה לאשכול. הלך אברהם אצל ממרא, אמר לו, אוהבי אמר לי למול. אברהם אומר לממרא, אוהבי, הקדוש ברוך הוא, שאוהב אותי, אמר לי למול. אמר לו ממרא, ועדיין אתה עומד ותוהה? מה אתה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לך, לך תמול. אמר לו, רמח איברים שעליך הציל הקדוש ברוך הוא מן האש. כוונה שממרא מזכיר לאברהם את זה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מפרשן האש של נמרוד באור כתבים. ומקצת מן עבר אחד אתה מתקשה לתת לו? עכשיו הוא מבקש ממך קצת מעבר אחד ואתה מתקשה לתת לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא לממרא, אתה נתת לו עצה טובה שימול, חייך שאני נגלה אליו בתחומך, שנאמר ואירה אליו ואלוני ממרא. עד כאן זה מדרש אגדות, אגדות בראשית. ועדיין יש לדעתי לפחות שתי צמיעות קשות מאוד מן המדרש, ובכלל מהעובדה שאברהם אבינו זכה להתגלות דווקא אלוני ממרא, דווקא אצל ממרא. שאלה ראשונה היא באמת שאלה ששאל ממרא את אברהם. אתה גדול המאמינים, אברהם העברי, אברהם עובד בעבר אחד וכל העולם כולו עומד מעבר השני, הוא צועק בקולי קולות את ייחוד השם בעולם, אברהם אבינו. הוא מקבל ציווי מאת הקדוש ברוך הוא. זה לא כתוב בתורה שקיבל פעם משה רבינו מסיני ומסר לנו. זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו למול. זה המשמעות. בסוג של נבואה, ברוח הקודש, באיך שלא נסתכל על זה, בדו שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא ממש. מה יש לו ליטול עצה בכלל? אומרים לך, תעשה. זה לא סתם אומרים לך, זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, בהתגלות, מפורשת אליך. ושאלה שנייה, שהיא אולי לא פחות חשובה מהראשונה, זה מה המסר לחיים שלנו? מה זאת אומרת? מי בחיים שלנו זה ממרא? מי בחיים שלנו זה ענר? מי בחיים שלנו זה אשכול? שלושת הרעים, שלושת החברים של אברהם, שמהם הוא הלך ליטול עצה. ולמה בכלל אנחנו צריכים שהסיפור הזה ייכלל בתורה? למה חשוב לתורה, תורה לשון הוראה? זו הוראה לחיים שלנו בוודאי. צריך למצוא מהי, זו השאלה. אבל למה בכלל חשוב לתורה הפרט הזה, איפה הקדוש ברוך הוא נגלה לו? מה זה משנה איפה? אם אתה רוצה ללמד אותי שצריך למול, צריך לעשות ברית מילה, אז מה זה משנה איפה? נולד יהודי בארצות הברית, לא צריך לעשות ברית מילה. צריך לעשות ברית מילה. נולד בישראל, צריך לעשות ברית מילה. נולד באלסקה, הוא צריך לעשות ברית מילה. מה זה משנה איפה? למה חשוב לציין את העובדה שזה היה אצל ממרא? זה לא סתם למה חשוב, זה למה חשוב בהקשר של איך זה הוראה לחיים שלנו. זו כוונת השאלה השנייה. אז אני חוזר. שאלה הראשונה, גדול המאמינים מקבל ציווי ישיר מאת הקדוש ברוך הוא למול. מה אתה הולך לשאול שאלות? מה זה הליטול עצה הזה? שאלה שנייה, זה עם כל הכבוד, למה הפרט הזה של מיקום ההתגלות אל אברהם אבינו חשוב כהוראה לחיים שלנו? צריך להבין מה זה. גם רשב"י בזוהר הקדוש חשב שיש מקום שאנחנו נלמד הוראות מהעניין הספציפי הזה. ולפני שאני מכיר לכם את הלשון של הזוהר, אני רוצה רק להזכיר שהריזל בגרשב"י בזוהר רשב"י והריזל אם זכור לי נכון בשמונה שערים אומר האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. כמנת הדברים זה שאדם מכיל אדם אחד מכיל את כל העולם כולו, כמו שעשתנו את זה בשעתו בהרחבה. זה לא מטרת השיעור כרגע, אבל אם אדם יעיין בזה גם בעיני שכל וגם אם יתבונן מבצריך זה לא כזו, זה שבאדם יש הכל, יש יערות, יש אגמים, ויש בריכות, ויש גבעות, ויש עמקים, ויש ערים, ויש מדבריות, יש מדבריות, הכל יש באדם, הכל יש באדם. כל המציאות, למעשה כל המציאות הנרגשת, המציאות הזו שאפשר להרגיש אותה, כן? החושית, כל המציאות הזו, וכל המציאות הרוחנית נמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. דיברנו על זה פעמים רבות, אני מבקש לחזור על הדברים האלה גם בהתבוננות, איך הכל נמצא בתוכנו. זה ברור שכל אחד חווה אחרת את המציאות, חווה אחרת את הדברים, והמציאות שלו שונה מן האחר. זאת אומרת, למרות שאנחנו כל אחד הוא עולם קטן, אבל כל אחד הוא עולם, הוא יוניקום, כן? הוא עולם יחיד ומיוחד, הוא הכל, הוא מכיל הכל, והוא הכל בפני עצמו. הוא חווה את הדברים אחרת, כי המציאות אצלו שונה. האמת היא אחת, אבל המציאות, כמו שהוא מרגיש אותה וחווה אותה, היא שונה. כי כל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו את התכונות שלו, יש לו את הכוחות שלו. כל אחד מאיתנו נמסרו כוחות שונים, נמסרו יכולות שונות. נמסרו תכונות שונות, כישרונות שונים, כי לכל אחד מאיתנו יש את התיקון המסוים, התכלית המסוימת, העניין המסוים שהוא מביא איתו לעולם, לעולם הגדול. ואין שני בני אדם זהים. אף פעם לא היה בעולם הזה עוד בן אדם אחד כמוני. או כמוכם, או כמו כל אחד ואחד מאיתנו. אף פעם, לא היה ולא יהיה. כמה מיליארדים כבר עברו פה בעולם? לא יודע. אולי עשרות מיליארדים, אולי מאות מיליארדים של אנשים שעברו כבר בעולם הזה? אף פעם לא נולד אדם דומה לאחד ממין היושבים פה. זה הכוונה. אין צורך בשניים. תמיד זה אחד יחיד ומיוחד, כל אחד. כי לכל אחד יש את התיקון שלו. אם כי, אני מקווה שאתם זוכרים מהלימוד בתומר, בסוף חומר הבסיס של כולנו וגם התיקון האולטימטיבי של כולנו הוא אותו תיקון. התיקון הוא לתקן את הרצון לקבל לעצמו. להפוך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל על מנת לתת, להשפיע. בסוף זה התיקון של כולנו. כל אחד מגיע אליו מזווית אחרת. עם אמצעים וכלים אחרים לתיקון, עם בסיס נתונים, עם דאטאבייס שונה. אבל כולנו בסופו של דבר, כל אחד בפני עצמו וכולנו יחד, נתקן בסופו של דבר את אותו עניין, הרצון לקבל לעצמו. זה מטרת חיינו, מטרת מסע חיינו, זה להפוך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל על מנת להשפיע. להידמות לבורא, ראוי האדם שידמה לקונו. מתמידים. זה המסר. אז בעניין, בהקשר הזה צריך להזהיר עזרה. לכאורה, אנחנו קוראים כל שנה את אותה פרשה. כל חוזרים, כל שנה שעברה, פלוס מינוס בזמן הזה, קראנו בעירה אליו השם באלונים אמרה, ואת כל הפרשה, וזה בשבי, קראנו את ניסיון העקדה, ואנחנו שווים ושונים ושווים ושונים פעם אחר פעם את אותו רעיון, וחוזרים על זה בוודאי בצורות כאלה ואחרות, על העובדה שאנחנו צריכים לתקן את הרצון לקבל עצמו, שזה ההוראות העולות מהתורה כולה, כל המצוות, כל ההוראות שיש בתורה, בכל החומשים, העניין שלהם בסופו של דבר לתקן את הרצון על מנת, שבעל מנת לקבל, הרצון לקבל עצמו, להפוך אותו לרצון על מנת לתת, ונדמה לנו שכל שנה אנחנו שוכחים את ה... אחרי שאנחנו לומדים, יופיעים מהשיעור, זה עוד רושם, יש אולי כמה דקות, אולי כמה שעות, אולי כמה ימים, אמן, שזה יהיה לפחות כמה ימים, אבל אחרי זה שוכחים, ומתקדמים הלאה, ואז מגיעים שוב לפרשה הבאה, ושוב חוזרים על הרעיונות, אני רוצה להגיד, נגיד, החוזרים ונשנים האלה, החוזרים ונשנים שאנחנו צריכים לתקן, ושוב אנחנו שוכחים, ושוב אנחנו עושים, ואנחנו לפעמים מיישמים, ולפעמים אפילו לא מיישמים. אז לכאורה זה מבנה, אדם יכול לחשוב לעצמו, למה? כמה פעמים אפשר לשמוע על זה? כמה פעמים אפשר לדבר על אותם עניינים? אבל בסוף זה יגיע לזה. אני אדבר על עקדת יצחק, אני אדבר על תיקון הרצון לקבל לעצמו. אני אדבר על סדום ועמורה, אני אדבר על הרצון לקבל לעצמו. אז על פרשת נוח זה הרצון לצורך לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אני אדבר על מעמד הר סיני, זה הרצון לתקן, הצורך לתקן את הרצון לקבל לעצמו. יציאת מצרים זה הרצון לתקן, הצורך לתקן את הרצון לקבל לעצמו. וכן זו הדרך. כל מה שאני לא אמד בסוף, 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 כיוון שזו התכלית של כל אחד ואחד מאיתנו, וזה סוף המסע, נגיע לזה. אבל הנה אנחנו שוב שוכחים, ושוב לא מיישמים, ושוב מיישמים חלקית, ושוב שוכחים ושוב לומדים. מה התכלית של הלימוד הזה? רבי יהודה אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל הסולם, הוא אמר משפט שאומר ככה, אין העדר ברוחניות. הוא לא המציא את המשפט הזה, אבל הוא חוזר על זה הרבה. אין העדר ברוחניות. למשפט אין העדר ברוחניות, יש על פי בעל הסולם שני מובנים. שני מובנים. אין היעדר ברוחניות במובן של פשט המילים, זה אין ריק. אין וקום. אין וקום ברוחניות. אם אתה לא מלא בתורה, אם אתה לא מלא בלימוד, אז אתה תהיה מלא במחכים ועצרבים. והבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, נחשים ועצרבים יש בו. זה עובד ברוחניות. עוד יותר מאשר בזה. אתה לא תמלא את החיים שלך בתוכן, הם יתמלאו בתוכן, רק לא בתוכן הנכון. אין מצב שאתה תישאר עם ראש בוואקום. אין דבר כזה. יש לך אפשרות לקרוא תורה. לא תקרא תורה, אתה תתמלא בתוכן מעיתון. או מאיזה ספר דיבילי, סליחה על הביטוי. שאלה, מה אתה בוחר? או לא דיבילי, לא יודע. כל אחד, זה השאלה, במה אתה ממלא את הראש? אם הבטן מלאה בפת קיבר במלח, אומרים בחסידות, אין מקום לברבורים אבוסים. אדם נכנס לסעודה, נכנס לסעודה, נכנס לחתונה, אז אם יש לו שכל, הוא יודע שיש מנות בחתונה, יש מנות. מנה ראשונה בהתחלה השולחן ריק. יש, אני יודע, כמה סלטים והרבה לחם. עכשיו אם הוא לא חכם, הוא אומר וואו, זה מה שיש. אוכל הרבה לחם עם הסלטים, מילא את זה. עכשיו מתחילים להגיש את המנות, מגיע ברבורים אבוסים, אבל הבטן מלאה כבר בפת קיבה ומלח. אין מקום לברבורים אבוסים. כמה זה לא יפה, כמה שזה יהיה יפה, וכמה שזה ייראה טוב, ויהיה בעל ניחוח מפתה ומגרה, הוא כבר שבע. אם אדם ממלא את עצמו בתכנים לא נכונים, אז גם אם תביא לו את הרעיונות הכי יפים של תורה, הרעיונות הכי נעלים, הדברים הכי מתוקים, והם באמת מתוקים, הראש כבר מלא. אדם צריך לפנות את עצמו ולהכין את עצמו, כיוון שאין היעדר ברוחניות, לקלוט דברי תורה. אז הוא צריך להשאיר מקום ריק. אין ריק ברוחניות. המקום הריק צריך לשמר בשביל דברים. מילאת דברי תורה אין מקום לשטויות. גם הפוך זה עובד. כשהבטן מלאה בברבורים אבוסים, אתה לא מסתכל אפילו על פתקי בר במלח. זה לא מעניין. אז זה פירוש אחד, לאין היעדר ברוחניות. אסור שיהיה ריק ברוחניות. תמלא את עצמך בדברים הנכונים. ואז שטויות לא יתנסו לראש. אבל יש פירוש יותר עמוק מזה. אין היעדר ברוחניות, הכוונה שברוחניות שום דבר לא נעדר, שום דבר לא נעלם, שום דבר לא וניש, מתפוגג ואיננו. ברוחניות הכל נקווה, הכל כמו מקווה, נאגר, הכל מצטבר. גם מה שנדמה לכם ששכחנו, לא שכחנו, זה מצטבר איפשהו. ואשר יגורתי בא לי, אז יגורתי בדרך כלל מתפרש, יש ביטוי כזה, נכון? באשר יגורתי בא לי.
מה שחשתי.
הנה, כולם ענו בצדק, זה הפירוש הידוע, כל מה שחששתי ממנו בא לי. אם אדם מחזיק במחשבה שלו איזה מקרה שהוא מפחד ממנו, אבל הוא מחזיק אותו הרבה זמן במחשבה, בסוף הוא קורא לדוב מן היער. זה יקרה. אם אדם מחזיק במחשבה לא עליהם ולא עליכם, שלא יהיה הדבר הזה, צריך מיד לשמוט את זה, לשמוט. אני בסופו של דבר יהיה לי התקף לב, אחד שנניח עובד במקצוע שהוא בלחץ, בסטרס, אז הוא אומר, אני בסוף יגמור לי התקף לב, אני, זה בסוף בראש, הוא לא מוציא את זה בפה.
זה יבוא.
אשר יגורתי בא לי. אבל ראיתי פירוש יותר עמוק מזה, אשר יגורתי בא לי, יגורתי לשון אגרתי. כל מה שאגרתי, כל מה שאספתי, בסוף חוזר אליי, בא אליי, יוצא מי, כן? זה נכון, זה לא סותר את הפירוש הראשון, זה רק מוסיף עליו. כי גם כשאדם מחזיק במחשבה, מה שהוא אוסף כל הזמן, אוסף של מחשבות כאלה. אז אשר יגורתי בא לי. ברוחניות הכל נאגר. הכל נקווה. אין העדר. אין ריק. במובן הזה שלא נשאר כלום. למדנו הערב, בעוד יום, יומיים, שלושה, שכחתי, אז בשביל מה למדתי? לא, זה נאגר. זה שאתה לא יודע להוציא זה מהמאגר בצורה מודעת, לא אומר שזה לא קיים. אגב, זה נכון לחיוב, לטוב, וזה נכון גם למוטב, ללא טוב. גם דברים ברוחניות, שאדם נדמה לו, שדברים שליליים, ואדם נדמה לו שהוא שכח אותם, והם כבר לא אצלו, הם אצלו. הוא רק לא ידע לשלוף אותם, הוא הדחיק אותם, הוא דחס אותם לאיזה מגירה בזיכרון, שעדיף שהם לא יעלו משם, אבל הם ברשותו. זה לא נעלם, אין היעדר ברוחניות, פועל לשני הכיוונים. אבל מכל מקום, כל מה שאנחנו לומדים, לפחות אפשר להיות סמוכים, בטוחים ורגועים, שכל מה שאנחנו לומדים, בין אם אנחנו זוכרים את זה אחרי כן, ורצוי לזכור ולשנן ולשנות ולשנן, אבל ובין אם לא, לא זוכר את זה, נדמה לי שלא סתם למדתי. אלא זה משדרג אותנו, זה מוסיף לנו, זה מצטרף לדברים נוספים שנלמד, זה פתאום יוצא מן האדם במקומו שהוא אומר, מאיפה אני יודע את זה? כאילו שזה ירד לו מלמעלה, ולפעמים זה יורד מלמעלה. לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח לנו את המגירות הנכונות, שדברים נכונים יצופו ממעמקי העל מודע שלנו, ליהודי אין תת מודע, תת מודע זה של גוי, לנו יש על מודע. בעל מודע שלנו יש מגירות, והקדוש ברוך הוא פותח את המגירות הנכונות בשביל שיצופו דברים כמו שצריך לצוף.
זה לא יושב עם הדוגמה הראשונה, שהאדם שאוכל את הלחם ואת הסלטים, הוא מלא לגמרי. זאת אומרת שיש גבולות. זה לא יכול להיכנס את כל הלוחניות שהוא יכול. אתה אומר בדוגמה השני, שאדם יכול להוסיף.
לא, אדם יכול
להוסיף.
בדוגמה הראשונה רצינו להסביר שאם אדם ממלא את עצמו בשלילי, אז אחרי זה חיובי לא יכול להיכנס. בדוגמה השנייה רצינו להגיד ש שבחיובי אתה יכול להוסיף כמה שאתה רוצה, וזה נאגר, זה מצטבר. זה לא דברים שהם, זה לא סוצר אחד את השני. אתה מכניס שלילי וחיובי, זה אחד מעיין את השני.
ואני עכשיו, אני בשיעור. אני לא שלי, מה אני אומר עליי, שזה מלא עם שטויות. ויש מקום שהשיעור ייכנס?
כן, אז זה שאלה מצוינת. שאלה היא כזו. אם הגעת הנה כבר, שעה 9:15 התחלנו שיעור, בטח נמשך ביום טוב, תתפללו על זה שלא נגזים, שזה ייגמר ב-10:15 נגיד. שעה קשה, אחרי יום שלם. אתה באת כלי כבר לקלוט. אתה כבר עשית את המעשה. זאת אומרת, באיזשהו מובן, אני אגיד יותר מזה, ואם אתה יושב פה, אחרי שעשית את המאמץ הזה, ואתה מקשיב, ומתאמץ, אפילו אם בדרך יש לך עכשיו עוד כל מיני חשבונות, שכחת איזה כלי יום ואיזה משהו שהייתי צריך לעשות לו, ונזכרת במשהו שהיית צריך לעשות בבנק, ומשהו שלא, ושאשתך ביקשה ממך ושכחת, גם אם בזמן הזה, אבל אתה מתאמץ להקשיב, אתה מייצר כלי, כי סתם בונה פה עכשיו רצון לקבל. מה לקבל? לקבל דברי תורה. זאת אומרת, זה נכון שהשכל שלנו מסוגל לקלוט הכל, אז הוא יכול לקלוט גם, זה לא סנק, זה לא קיבה שיש לה מגבלות. הכוונה בדוגמה הראשונה רק להגיד שאם אתה ממילא ממלא את עצמך במובן הזה שכבר לא מרגיש צורך בדברים אחרים, אם אתה ממלא את עצמך, לא עשה, אבל אדם שממלא את עצמו בשטויות, ברוכניות, באבל אבנים, הוא כבר לא מרגיש טוב לדברי תורה, אז הוא לא נמצא בשיעור, והוא ממילא לא לומד, והוא ממילא נשאר מלא בשטויות. אז כל פעם אנחנו לומדים ברמה אחרת, משפרים, מבינים הבנות חדשות, משדרגים, כן זוכרים, לא זוכרים, זה נאגר, זה מתוסף, זה משנה אותם.
זה שנכנס לשיעור, ויצא מהשיעור שוכח או שלא מיישם.
נאגר, נאגר, מצטבר, משדרג, אוטומטית.
זה נקרא האור המשיב למותר.
מי שזוכה זה נקרא אצלו האור המשיב למותר. כן.
מה עם עת ללמוד ועת
מי שאצלו לימוד תורה זה לכלוך, לנקות הראש. מי שאצלו לימוד תורה זה לכלוך, צריך לנקות הראש. מי שאצלו לימוד תורה זה לנקות, אין מושג כזה לנקות הראש. אנחנו לא מנקים ראש, אנחנו לא מבלים זמן.
אז אולי היה
מושג שאמרתי לו. נכון, אז קודם כל המושג לא היה.
לא במקום.
לא היה במקום, כי ביחס לדברי תורה לא אומרים לנקות. זה אחד. שניים, זה גם לא להתבדר. סליחה, שנייה, אני שאלת, זה לא מטרת השיעור, אני לא בסוגיה מה שנקרא, אני רק עונה לך, זה לא נקרא לבלות, זה לא נקרא להתבדר. ביהדות אין מקום להתבדרות, להתבדר זה לפזר. זה רעיונות של גויים, שאדם צריך לפזר את המחשבות שלו. אנחנו כל הזמן ממוקדים, כל הזמן מרוכזים, אנחנו חפשים לרכז, לא לבדר. כל רעיון הבידור זה רעיון של העולם המערבי לגמרי, מיוון העתיקה ואולי לפני כן. זה לא רעיון יהודי. הרעיון, מה שאתה מתכוון זה לנוח. זה מה שאתה מתכוון. אתה אומר, בן אדם צריך לנוח, כי הלימוד הוא קשה. אז יש לנו דוגמה איך צריך לנוח. תהי הדוגמה שלנו, יששכר. עליו אומרת הברכה, יששכר חמור גרם, יושב בין המשפטיים. מה זה חמור גרם? יעקב אבינו לא התכוון לקלל את בניו, אלא מלמד ויער מנוחה כי טוב ויעץ שכמו לסבול. ככה המשך הפסוק, נכון? ויער מנוחה כי טוב ויעץ שכמו לסבול. אז אומרים חז"ל שזה הפסוק הזה מלמד אותנו איך צריך לנוח, כמו חמור. חמור עובד כל היום, מעמיסים עליו. הגיע סוף היום, רוצה לישון, איך הוא ישן? הוא נועל בעמידה, הוא נועל את המשפרקים של הרגליים בעמידה, עם המכה עליו ישן. איך נחים? בלימוד. אתה למדת כל היום גמרא, עכשיו אתה רוצה לנוח? תיקח דברי אגדה, תקצימה להשקפה, איך בחורים צעירים, עם כל ההורמונים, ועם כל האנרגיות, ועם כל זה, מסוגלים לשבת 20 שעות ביממה וללמוד? 20 שעות ביממה וללמוד. לא אמרתי שכולם אותו דבר, אני רק מנסה להסביר. אני מדבר על עצמי. ברור שלא כולם אותו דבר. ברור שמי שלא הרגיל את עצמו מזה הרבה יותר קשה לו. ואיכות הלימוד של חוקים, גודל השכר של בעל בית שבא ומקדיש שעה של לימוד בערב, יכול להיות שהמעלה שלה זה כמו של אחד שלומד 20 שעות ביום בחוץ העיר. ברור, זה כגודל המאמץ. לפומצר האגרה, לפי הצער השכר, גם שגם שעה בערב לפעמים זה מאמץ נפשי ולא רק זה שהשכר שלו הוא עצום. לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על השיטה. השיטה היהודית, לא על אדם זה או אחר. השיטה בעם היהודי הייתה שאין מושגים של בידור, של לנקות, של לבלות. לבלות זה לשון בלי. בלי, בלי. פעם היו קונים נעליים חדשות, אז היו אומרים שתבלה. מה הכוונה שתבלה? לא תצא לרקוד, אלא שהשוסוליות של הנעל השתחקו והתבלו. התבלו דיינו יקראו. זה הכוונה. המושג לבלות זמן הוא מושג שניסה לתרגם את המינוח האנגלי to kill time. להרוג את הזמן. רק להרוג את הזמן לא נשמע טוב בעברית, אז המציאו לבלות את הזמן. דהיינו לשחוק אותו. זה לא מה יהודי. אנחנו מנצלים את הזמן כל רגע ורגע לתורה, למעשים טובים. אנחנו לא מבלים זמן. אז זה רק להגיד שאנחנו אופטימיים. זאת אומרת, הגישה צריכה להיות ככה. זה שאני לא זוכר אחר כך לא מייאש אותי. זה שאני כל שנה חוזר על הדברים, כאילו בפעם הראשונה שמעתי אותם, לא צריך לייאש אותי. אני אופטימי, כיוון שברור שהדברים האלה נאגרים, מצטברים, בגלל הכלל של אין יעדת מוכניות, משדרגים אותי, מאירים את הנשמה שלי מעוד כיוון ובעוד דרגה ובעוד זווית. ולכן אנחנו לומדים, לומדים מתוך עניין חדש ועם אנרגיות של אנחנו נשיג בסופו של דבר את התכלית ואת המטרה. זה הרעיון. זה הייתה עזרה, רק עזרה, שאף אחד לא התייאש מזה שאנחנו לומדים פעם, בפעם מידי נקמה מה זה ויראה אליו השם באלוהים אמרו. נכון שכל פעם זה רעיון חדש, אבל בסופו של דברים לא זוכרים את הראשון, אז מה זה משנה מה היה השני ומה זה משנה מה השלישי לכאורה, נכון? אפשר להגיע לשגיאות מזה. תמחקו, תזכרו בעזרה, אין היעדר רוחניות. אנחנו רק מרוויחים כל הזמן. אנחנו בצד המרוויח. לומדים בצד המרוויח. כל הלומדים הם בצד המרוויח.
מה החידוש
שאתה רצית
לומר על
ההחלטה? אז מה זה הנר ושקול וזה? את יודעת מרוחה. שואלים, מי הם, למה זכה ממרה? אני מזכיר את השאלות. אחד, למה אברהם אבינו צריך לקבל עצה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך למול, למה הוא צריך לגשת לחברים שלו לקבל מהם עצה, למול או לא? ושתיים, צריך להבין מי הם אשכול, הנר וממרה. מה זכה ממרה שדווקא בחלקו נפל שאברהם אבינו יקבל את הגילוי האלוקי הזה, במצווה של לך תמול את עצמך. אז זוהר הקדוש מלמד אותנו שהנר אשכול וממרה הם כוחות בנפש האדם. כוחות בנפש האדם. יש בכל אדם, בלי יוצא מן הכלל, אין יוצא מן הכלל, יש שלוש כוחות, שלושה כוחות, שנקראים הנר, אשכול וממרה. בנפש אשכול יהודי. בין אם הוא בעל בית, ובין אם הוא תלמיד חוכם, יש לו שלוש כוחות בנפש. כאשר אדם מסווה מצווה, הוא עומד לקיים מצווה, הוא מזדמנת לפניו מצווה, מכל מין וסוג שהוא, ככל שהוא מצווה במשהו, מיד מתעוררים אצלו שלושת הכוחות האלה בנפש, בבחינת החברים, והם, החברים האלה שקוראים הנר, אשכול וממרה, והחברים האלה מעבירים אותו איזשהו תהליך נפשי פנימי, תהליך נפשי פנימי אצל כל אדם שקשור לשאלה האם לקיים את המצווה, אם לאו. אולי לא. אולי לא. עכשיו, חברים, כשאנחנו רואים שהם נקראים חברים, גם הנר אשכול מורה של אברהם אבינו, וגם הנר אשכול מורה שבכל אחד ואחד מאיתנו, כוונת הדברים זה שאנחנו לא הולכים לחסל אותם. חברים, אנחנו לא מחסלים. אנחנו לא הולכים לשבור שם ולמחוק מהחיים שלנו אף לא אחד מן החברים הללו. הם שלושתם כוחות נחוצים בנפש האדם. הם נחוצים לנו בשביל לקיים את המצוות. אנחנו רק צריכים, וזה אני מקדים את הסוף אולי להתחלה, אנחנו צריכים לתת לכל אחד את המקום להכיר אותם. חבר, אתה צריך להכיר. להכיר אותם ולתת לכל אחד את המקום שלו בשיפול הדעת שאנחנו עושים. לפני עשיית כל מצווה. התורה בחרה לתת לנו את הדוגמה לאיך החברים הללו עובדים במה שקשור דווקא למצוות המילה של אברהם אבינו. מילה זו מצווה מאוד חשובה, כי היא ברית, היא קשר, היא קשר, ברית של הקדוש ברוך הוא איתנו. הזכרנו כבר שאברהם אבינו, הברית שהוא עושה, מתקה את כגון הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם נוח, הברית של הקשת בענן, לכן גם האיבר נקרא לפעמים קשת, זה ממש אותו עניין, מזוויות שונות, ועיקר העניין בברית, בברית המילה, זה הסרת האורלה. מילה זה לשון חיתוך, חיתוך, הסרת האורלה זה העניין, אצל האדם יש כל מיני אורלות, אורלת הלב, אורלת הפה, אורלת האוזן, כן? יש אורלת הפרי כמובן, הפירות העץ הם אורלה, יש מספר אורלות, האורלות האלה, כרגע, זה, גם כן יש מקום לדון, בכל אורלה בפני עצמה זה מרתק, אבל כרגע, הכוונה שלנו שכשיש אורלה צריך להסיר אותה. אדם שנקרא ערל, בין אם הוא ערל שפתיים, דיינו שיש לו אורלה בשפתיים, בפה, בין אם הוא ערל לבב, יש לו אורלה על הלב, כדי שהלב שלו יהיה לב טוב, ערל לבב זה הכוונה שהלב שלו אטום, שהוא לא מסוגל לקבל דברים טובים, צריך למול את האורלה. זה פשט הדברים, זה המשמעות של אורלה. התורה בוחרת, וחזל במדרש, בחרו לתת לנו את הדוגמה הזו של החברה, של הכוחות שנמצאים בנפש האדם, של החברים, דווקא בעניין הזה של העולה, כי זה מדגים בצורה, הנושא של הסרת העולה, זה דוגמה מצוינת, זה מדגים בצורה טובה מאוד את הסרת הרצון לקבל לעצמו, ותיקונו והפיכתו לרצון לקבל על מנת לתת. כמו שלמדנו בעניין ברית המילה עצמה, נכון? למדנו בשעתו שהעולה מושכת לפתח התת רובץ, העולה מושכת את כל הכוחות של החיצוניים, כל היצר הרע, אל מקום אחד, ואז ביום השמיני, אחרי ששבע דרגות של מכוחות הנפש ירדו לאדם, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ירדו אל האדם, ובכל פעם שהייתה ירידה של כוח חיובי, של אור גדול לעולם, והתלבשה בנשמת רך הילוד, בנשמת התינוק, אז חיצוניים הגיעו לינוק ממנה, כי החיצוניים הקיום שלהם בסופו של דבר זה גם מאור, גם מכוח תורה שלנו ומצוות שלנו, והם התקבצו בלפתח, לפתח התת רובץ, במקום הפתח הזה, שהוא מקום שהוא דואלי, הוא יכול ממנו יוצאים דברים צמאים מאוד, מי רגליים, אבל גם מקור החיים ממנו, באותו פתח עושים גם מקור החיים, מה שיכול להביא עוד חיים לעולם, לכן על המקום הזה, שהוא בספירת היסוד, מתיישב היצר הרע, מה קורה ביום השמיני? שהוא בטוח שהוא כבר נפוח כולו, הוא התמלא כולו אור, והוא בטוח שהכל בסדר, מגיעים ומלאים אותו. זה העורלה. מסירים את הרצון לקבל לעצמו הזה. כל הדברים השליליים שתיארתי, חיצוניים, קליפות, זה הכל נקרא בסופו של דבר בלשון הרב אשלג, בעל הסולם, זה רצון לקבל לעצמו. משם זה מתחיל, משם זה נגמר. מה עושים עם הרצון לקבל לעצמו? מסירים אותו. זה הסרת העורלה. נפטרים מהבחינה הירודה הזו של רצון לקבל לעצמו. לא בכלל מהרצון לקבל לעצמו, אבל מהצורה הכי ירודה של הרצון לקבל לעצמו, ממש נפטרים ממנה. כשאדם מתעורר הרצון לקבל לעצמו, מתחולל תהליך שהוא נכון לגבי כל המצוות, שהוא מתחיל בטענות הגיוניות. יש טענות הגיוניות. בשביל מה אתה מקיים את המצווה? מה הטעם? מה הטעם? אתה רוצה שאני מקיים מצווה? תסביר לי מה הטעם. תסביר לי גיוני, אני בן אדם הגיוני. תסביר לי מה הטעם בקיום המצווה. כן, כמה פעמים יותר מדבר, בטח גם לכם, לדבר עם אנשים, אז הוא אומר לך, תשמע, אתה יודע מה, פעם שבת להדליק איזה אלה, לשפשף שתי אבנים, זה הייתה עבודה קשה, היום זה להדליק מתג, לעשות ככה במתג. בוא תסביר לי אתה, מה הטעם שאי אפשר להדליקו? תסביר לי בגיון. אני עושה גיון. ברור שיש מצוות של... אין להם טעם. נכון, יש מצוות שאין להם טעם. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי.
גזירת הכתוב.
כן, גזירת הכתוב, נכון. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. הנר, החבר הנר, הנר בגימטריה 320. שינקף מצוותים. זה שין קף מצוותים שנפלו לקליפות בשבירת הכלים. זה 10 פעמים לב. לב. נכון? הרפח מצוותים גזורים מהשין קף מצוותים. מה זה רפח? 288 מצוותות. מה הם 288 מצוותות האלה? הם אותם 320 בניקוי לב אחד. אם תורידים מ-320, 32 כמניין לב, אז יישארו רפח. רפח מצוותים. הלב הזה, העשירי, זה מה שכתוב ועשירותי מכם לב האבן ונתתי לכם לב בשר. זה הכוונה. לב האבן הזה זה הלב החסר. תמורתו צריך לבוא לב בשר ואז ישלמו שין כף הניקוסים עם הרפח ויבוא תיקון העולם. זה עוד כל מיני דברים. דלת בחינות כפול 10 ספירות, כפול 8 מלאכים, עזוב את זה כרגע. זה הנר, הנר הוא הנפש מצד המוח. הנפש מצד המוח, זה תאווה של שכל. תאווה של שכל, זה הנר, שאלה של הנר, החבר הנר, פה אצלי, יש את החבר הנר הקטן, הוא אומר, מה טעם? בשביל מה? מה היגיון? למה אתה צריך את זה? חסר לך משהו? גם ככה טוב לך. למה אתה צריך את זה? מה חסר? זה מאוד הגיוני. מה אני אומר לאברהם אבינו? אתה בן 99. אתה רוצה לסכן את עצמך? אתה רוצה לסכן את עצמך עכשיו בגיל הזה? לעשות ניתוח קשה? לעצמך? שב שקט, תהיה רגוע. אתה עושה דברים חיובים בעולם. אתה מגייר אנשים, אתה מכניס אנשים תחת כנפי השכינה, אתה מאהיב את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה מייחד את שמו בעולם. עכשיו אתה תעשה את הניתוח, אתה מסכן את החיים שלך. לא כתוב בספרים פיקוח נפש דוחה את כל המצוות? לא הגיוני? הגיוני. הנר, זה הנר. הנר לא זוכר שהקדוש ברוך הוא יתגלה אל אברהם בחלקתו. כי הנר זה הצד הזה של השכל שהוא בא למנוע מאיתנו קיום המצוות. בטענה שאתה צריך להיות היודע האולטימטיבי. אם אתה לא יודע הכל, אם אתה לא ברור לך בדיוק מה אתה עושה ולמה, אז אתה לא עושה. אתה צריך לדעת הכל. ומה שאתה לא יודע, לא נכון, לא קיים, לא יכול להיות. כי אני לא יודע. אם זה יכול להיות, ואם זה קיים, אז אני יכול לדעת אותו. שחררו עם ידעתי ואיתיו. הרמב״ם אומר, אם ידעתי והייתי, אם אני הייתי יודע אותו, הייתי הוא. אני לא יודע אותו ואני לא הוא. שורש הטענה הזו היא כמובן בעבודת המידות זה בגאווה, זה גאוותן. זה כמו הטווס שפושט את הצוואר שלו ואומר, תראו כמה אני יפה, ולא יודע שפשיטת הצוואר בסוף היא לשחיתה. זה אחד שאני יודע, אני הכל יודע, ואם אני לא יודע זה לא קיים, תעזוב אותי עם מיסטיקה, זה בשבילו מיסטיקה. מגונדר, זה אבטן. זה טענת הנוצרים, דיברנו עליה פעמים רבות, לא עכשיו, אבל נכון, זה טענת הנוצרים. טענת הנוצרים זה אדם נולד מושלם כי הקדוש ברוך הוא מושלם, זה פילוסופיה שלמה. זה לא טענה לא טענה קלה להתמודדות.
זה לנר, לא?
אבל בסוף זה הנר. בסוף הם שייכים לנר. חושפים את הצוואר, הם יודעים הכל. הכל הם יודעים. אשכול מאידך, אשכול, אם הנר הוא בא מצד השכם, תחשבו, אני כשלמדתי את זה, התבוננתי בסייעתא הדשמיא בדבר הזה באמת בעצמי. ושאלתי את עצמי אם עכשיו מזדמנת לי מצוות הדקה. או מצווה, כל מצווה שהיא. איך, מה מדבר, איזה קולות אני שומע אצלי בראש? תסלחו לי בעוונותיי, זה מה שאתם שומעים עכשיו, זה וידוי. הקול השני שאני שומע אומר, זה רמאי. לא עליך שלום עלי שליחת דשמין, זה שנכנס ככה את הצוותה, זה בכלל רמאי. זה עבודה בעיניים, תראה איך הוא נראה. הוא מתחפש, הוא מתחפש. אתה רואה, זה כיפה של בית מלון, והוא שם אותה עכשיו שיש לך בית מלון. והוא בכלל מגיע עם רכב. ועכשיו יש לי גם, יש לי אשכול של רגשות, אשכול זה אשכול, זה האשכול הזה. אשכול של רגשות, למה לא לעשות? אני לא מתחבר לזה. אני לא מתחבר אליו, אני מרגיש שזה לא נכון. אני מרגיש שזה לא בסדר. אני מרגיש. אני מרגיש. אני במרכז, מרגיש את עצמי. זה אשכול. היה לנו ענר ויש לנו אשכול. ענר בא עם שכל, טענות הגיוניות. אשכול בא עם הרגש. לא מתאים לי, זה לא טוב לי. זה לא עושה לי טוב. אני לא מתחבר לזה. זה לא מרגיש לי. לא מרגיש. לא מרגיש לי נכון, לא מרגיש לי טוב, לא עושה לי את זה. יש כל הרגשות הזה שאומר אני מרגיש שזה לא אמת, כל מה שהוא הצלילים האלה שאין להם נימוק הגיוני, אבל הם מדברים על משהו שמאוד קרוב אלינו, כי זה קשור להרגשה של האני. אני מרגיש את עצמי, ומה שלא מרגיש לאני הזה הוא מבחינתי רחוק ממני, לא שייך, לא ראו לי התייחסות, לא זקוק ממני לתשומת לב ושום דבר אחר. זה יכול להיות, זה נוח לתת את הדוגמאות על דברים חיצוניים, אבל כל אחד יכול, לא אתם, אני חושב באף אחד מהיושבים פה, אבל כל אחד יכול לקחת את זה הביתה גם, ולראות איך הוא בעני מרגיש ביחס למצוות שבין אדם לחברו בבית, ביחס לאשתו, ביחס לילדים שלו, ביחס לבעל. איך אני מרגיש, זה לא מרגיש לי, זה לא נכון לי מהבחינה הזו של הרגש, איך אשכול הרגשות הזה בא למנוע, למנוע את השלום בית, למנוע את הקיום של אווירה שהיא נכונה להצמיח ולגדל ילדים, וגם להצמיח ולגדל זו את זה, וזה את זו. אומר הזוהר הקדוש, תראו את הלשון של הזוהר. ושום דבר לא המצאנו משמיקה, הכל כתוב. במדרש נעלם, אומר הזוהר הקדוש ככה, ויעל לוט מצוהר. צוהר. יש מקום כזה. היה. אמר רבי אבאו, בואו וראה מה כתיב ביצר הרע. תדע לך שאינו מתבטא לעולם מבני אדם, עד אותו זמן דכתיב באסירותי את לב האבן וגומר. פסוק ביחזקאל. שאף על פי שרואה בני אדם נידונים בגיהנום, הוא בא וחוזר לו אצל בני אדם עד אודיסי והיה עלות מצוער. מה זה מצוער? מצערה של גיהנום. משם הוא עולה לפתות בני אדם. אז לא, הקדוש לא כל כך אוהב את לוט. לא כל כך אוהב את לוט. הוא חושב שלוט זה יתרה. אמר רבי יהודה, שלושה הנהגות יש באדם. זה קל להבין את המדרש נעלם, כי המדרש נעלם אין בו הרבה ארמית. אמר רבי יהודה, שלושה הנהגות יש באדם. הנהגת השכל והחוכמה, וזוהי כוח הנשמה. צריך לדבר עליו. אולי הקדמתי קצת המאוחר בלשון הזוהר, כי אתם מבינים כבר שממרא זה הכוח השלישי הזה. וכל מן די אי ובטרה וכל... סליחה. הרבבתי עכשיו בין הזוהר לבין המדרש נעלם. לחוכמה, וזוהי כוח הנשמה. הנשמה הקדושה. והנהגת התאווה, שהיא מתאווה בכל תאוות רעות, זהו כוח התאווה. והנהגה מנהגת לפני אדם ומחזק את הגוף, היא נקראת נפש הגוף. המרבדיני זה כוח המחזיק. זה אשכול. אשכול. והכוח של תאווה, תאוות הרעות של השכל וההיגיון, זה הנר. יש כוח שלישי באדם. הכוח השלישי באדם נקרא ממרה. זה הכוח שנקרא ממרה. הכוח הזה שנקרא ממרה זה הכוח של הנשמה הקדושה. כפי שאני נכנס קצת יותר להסביר את זה, יש עוד מאמר בזוהר בהמשך הדברים. אומר הזוהר, אמר רבי אבא, מה הוא דכתיב? מה היא דכתיב? יש פסוק במשלי, ולעלוקה, לעלוקה שתי בנות, הב הב. פסוק במשלי. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זה פסוק במשלי. אלו שתי בנות לוט. ואמרן, שהיא נפש המתאווה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם. אמר רבי יהושע, כתיב אח הבלות, כי ירא לשבת בצוהר. וכתיב אתם, וכתוב שם, לעלוקה שתי בנות, הרב. איך נגביר את זה? ירא בגימטריה הוא עלוקה. ירא בגימטריה הוא עלוקה. למה חשוב לזוהר להסביר את העניין הזה? כי הוא אומר, שתי הבנות שלו, עם שתי הכוחות בנפש שנקראים ענר ואשכול. אלה שתי הכוחות האלה. הבחירה, הבת הגדולה, היא זו שילדה, איך קראו לילד שלה מאבא שלה? מואב. מאב. מואב, חוצפנית הייתה יותר מאחותה הצעירה, והיא קוראת לבן שלה על שם העבירה. זה מאב. בלי להתבייש. כמו שכתוב, ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, אין איש בארץ לבוא עלינו, אבא ונקים עלינו כדרך כל הארץ, אבא ונקים לנו זרע. היא מסבירה לאחותה, אנחנו עכשיו במציאות כמו אחרי דור המבול, לא נשאר אף אחד בארץ, כמו שנוח נשאר רק עם הילדים שלו, נשארנו אבא ואנחנו, זהו, אין אף אחד בארץ, חייבים להמשיך בעולם את הזרע, חייבים להמשיך ליישב את העולם, לקיים את העולם, והדרך היחידה, מה אמרת? להמשיך את הקיום, מאוד הגיוני. הנר, הנר, זה הנר, מאוד הגיוני. בואי נקרא את המצווה. איי, זה גילוי עריות, איי, זה גם לא נכון, אבל זה מאוד הגיוני. זה הנר. הצעירה שהיא עוברת את העבירה, היא כבר אין לה את הנימוק הזה, של בואי נחיה זרע, נקיים, יש כבר זרע בעולם. זאת אומרת שהיא עוברת העבירה, אנחנו לא יודעים איך קוראים לבנות לוט, אנחנו רק יודעים שהיא ילדה את הבן שנקרא אמון. אז השנייה שהיא עוברת העבירה, לא יודע אם היה לחשק לאבא הזקן שלה, אבל בוודאי שהיא עוברת עבירה לפחות מקנאה שלאחותה יש בן גם היא רוצה. למה רק להם? אפשר להגיד שזה טבעי, אפשר להגיד שזה מאוד מובן רגשית. הרגש הזה של מה שאתם קראתם טבעי זה כי אתם מרגישים שזה כך כל אחד היה מרגיש, שגם אני רוצה. זה אשכול. זה שתי הבנות. התאווה של למה לה יהיה ולי לא, זה אשכול, זה נובע מהרגש. אגב, לכן דווקא מהבת הבחירה באה בסופו של דבר משה רבן דוד. למה? כי היא הכוונה שלה הייתה טובה, והיא התכוונה באמת לקיים מצווה. ממרה, ממרה זה לשון יראה. ממרה זה לשון יראה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, יראה, זה הלשון הזה של הלוקה, זה הגימטריה. אגב, ממרה, אם תעשו גימטריה, תראו, זה 281. רון, 281, כמניין רפא. כמניין רפואה, רפא. רפא. גם פרדינים, אם הכולל, אבל בואו נעזור לזה. זה הקול של הנשמה. הקול של הנשמה התאורה שאומר לנו, הקדש ברוך הוא ציווה. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתך? הוא ציווה. זה מה שטוב לך. השכל אומר לך, תשמע, אתה לא יודע מה הטעם. הרגש אשכול אומר לך, תשמע, זה לא מרגיש לי נכון. זה לא מרגיש לי טוב. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יודע הכי טוב מה טוב. כל הנשמה, זכה, כל הטהור הזה. אז לא הקדוש קורא לזה לזה הוא קורא שכל. וזה הוא אומר, הנהגת השכל והחוכמה, וזו היא כוח הנשמה הקדושה. זה לא אומר.
בשבוע, לא יודעתי את כל זה, יש להם את זה לממלא. אמרתי תמיד, בעינם יש המצפן, הוא רואה את הטוב, הוא רואה את הרע, אבל המצפן הזה שאומר לנו מה לעשות.
זה כל הנשמה.
זה תמיד יגיד לנו, נכון? המצפן תמיד
בעל כתבון. זה כל הנשמה. זה הכל שאומר, אני חייב בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, זה הכל שאומר, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, וכל המטרה שלו זה להיטיב. זה הכל שאומר, המאמץ משתלם, כי השם ציווה, כי זה אבא שבשמיים, כי הוא נותן לי את הכל, אז הוא נותן לי גם את היכולת להתמודד, הוא נותן לי גם את הניסיונות, הוא נותן לי גם, וזה הכל לטובתי. היראה היא לא יראת העונש, היראה היא יראת הרוממות. יראה שנובעת מאהבה אל הקדוש ברוך הוא. לכן כשאברהם פונה אל מרווה, הוא אומר אוהבי ציווני למול, אוהבי, כי הוא יודע שמבחינת ממרה זה הנימוק. יש תשובה כבר בגוף השאלה, אוהבי, הוא אוהב אותך, אז מה אתה שואל שאלו? הוא הציל אותך, את רמח איבריך ושסה גידיך הוא הציל מכבשן האש. אתה לא יכול לתת לו את הדבר איבר קטן? אתה לא יכול להקריב מה שמה שום דבר? כלום? נותן לך 24 שעות ביממה, אתה לא יכול להחזיר 3 שעות לתפילה? ללימוד תורה? 3 שעות. אתם זוכרים את המשל של ההוא עם הגזי קולה? אנחנו נזכיר אותו שוב. בוודאי שכל אחד אם היה בא אליו, פעם בא מישהו אל איזה עני, של אני אחד שלא היה לו מה לאכול, אני הזה לא היה מה לאכול, לא היה לו מה לאכול, זהו, הגיע לעברי פי פחד. בא אליו איזה גביר, אמר לו, תשמע, אני נותן לך כל יום 24 ארגזי כל המלאים, תעשה את מה שאתה רוצה, יש לי תנאי אחד, חינם, חינם, 24 אתה מקבל חינם, יש לי תנאי אחד, כל יום תחזיר לי 3. מי שלא עושה את העסק הזה, כולם עושים את העסק הזה. קבל לי חינם 24, מחזיר בערב 3 ארגזים לגביר. למחרת עוד 24, מחזיר ל3 ארגזים. כדאי? ודאי כדאי. וככה אנחנו בקדוש ברוך הוא. כל יום נותן לנו 24 שעות. אומר, תחזירו לי 3 שעות. שחרית, מנחה, ערבית, קצת תורה, קצת לימוד, קצת תהילים, קצת, סך הכל 3 שעות תחזירו לי, זה הכל. מיום. לא תחזיר לו. זה לא עסקה.
זה לא כל הזמן.
זהו, אז זה התשובה של ממרא לאברהם. הוא אומר לו, אני לא מבין אותך, איפה קראת טוב? הוא הציל אותך מכבשן האש, אתה לא מכיר טובה? אתה לא מוכן לתת 3 שעות? אתה לא מוכן לתת קצת מהתנורה? אתה כל הזמן חייב להסתובב בין שתי הכוחות האלה של הנר ואשכול? אתה לא יכול לצאת מזה? איפה בחיים שלנו, איפה בחיים שלנו אנחנו יכולים, או לא נעים להגיד, אנחנו מסוגלים להיות כל כך חוצפנים לפעמים, כל כך חסרי רגישות, ואיפה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מבורא עולם? איך אפשר להרשות לעצמנו את זה?
זה
יתר הרע. הנה חינמי, איך אתה... סליחה, יש לך יצר רע, לא לך, לי יש יצר רע, יש לי כנגדו נשמה, יש לי כנגדו נשמה, יש לי כוח שנקרא ענר, יש לי כוח שנקרא אשכול, אבל יש לי גם ממרא, יש לי גם את הכוח הזה הנשמתי, כל הנשמה הזקה, כמו שהזוהר קורא לה, הקדושה, כמו שהזוהר קורא לה, כל הנשמה הקדושה, שאומר לי סליחה, ושכחת מי זה הטוב, מי זה המתי, מי זה האוהב, מי זה שאתה חייב לו, שהציל אותך מכבשן האש? כמה חייבים לקדוש ברוך הוא? כמה פעמים הוא הציל אותם? כמה פעמים הוא מציל אותם? מציל אותם? וכמה פעמים הוא עוד יציל אותם? חייבים לו את המינימום הזה? אתה עובר את התהליך, לפעמים זה זמן קצר, עכשיו הסיארנו עכשיו, בעריכות זה יכול לעבור 1,000 עין בראש של האדם, כ-1,000 עין, לא מרגיש לי טוב, וגם לא מבין, יאללה, שלח אותו, לא עושה. זה יכול להיות עניין של אירופאים, תמיד זה מאבק בין שלושת החברים, אבל זה בלי יוצא מן הכלל. ואנחנו צריכים להכריע בעד ממרא. הקול של ממרא, לזהות את הקול של ממרא, הקול שאומר לנו כל מה שמוליך אותנו. איך נדע שזה הקול של ממרא? אם זה מוליך אותך לקיים את המצווה, זה ממרא. אם זה לא לקיים, זה או הנר או אשכול, או שניהם. לקיים זה ממרא. זה עושה אותך, זה מקרב אותך לתפילה, זה ממרא. זה מקרב אותך למצווה, זה ממרא. זה מרחיק אותך, לא משנה מה, אפילו יש לך שתי מצוות לקיים. יש שתי מצוות. עכשיו יש לך אפשרות ללכת להתפלל, ואתה יושב ללמוד. אם זה יגרום שבסוף לא תתפלל, תפסיק את הלימוד. אם יש לך עוד אפשרויות להתפלל, יש עוד כמה מניינים עד שזה, אל תפסיק את הלימוד, כי זה יכול להיות שזה העצה של הנר. שאומר לך, תשמע, בשכל, בהיגיון, עושה שכלה וטריה, לימוד קודם לתפילה. עכשיו אתה לומד, שואל ללמוד. והפוך. צריך לדעת מה מקרב אותי לעבודת השם. מה עוזר לי ומקדם אותי. מה יגרום לי לקיים עוד מצווה. מה יגרום לי לעשות עוד הטבה ליהודים. עוד טובה. עוד מעשה טוב. עוד משהו מעודד. מה עוזר לי בזה? זה הכל של ממרא. זה הכל, כל הנשמה הקדושה. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליו, זה הכל הזה בתוכנו, שאנחנו לא ערניים אליו. אנחנו כבר שכחנו ממנו. זה נשמע כמו תרגיל לנערים מתבגרים. זה לא. זה חלק מהדברים שאנחנו לומדים אותם שנה שנה, וזה כתוב בפתח הפרשה, וזה עניין מהותי, ואברהם היה צריך לסול עצה במובן הזה שיש את שלושת החברים האלה בתוך אברהם. אז יש לו את הנר ויש לו את אשכול, והוא עכשיו צריך להכריע, אז הוא לוקח עצה מממרא, מכל הנשמה הקדושה. וכל אחד מאיתנו שנמצא במצב הזה. שהוא צריך להחליט אם הוא מקיים את המצווה או לא. עכשיו הוא הולך להניח תפילין או לא. עוד שעתיים. ממרא, הנר אומר לו, אדוני, כל המצווה הזה של תפילין היא לא הגיונית, והקדוש ברוך הוא יסתדר גם בלי התפילין שלך, ובוא תגיד לי למה הוא צריך בכלל להניח תפילין. הגיוני. ממרא אומר לו, מה, רק התעוררת. תן עוד שעה שינה, תקום, תלך לג'ים, תעשה קצת זה, ואחרי זה תלך להתפלל. זה מרגיש יותר נוח. כרגע לא מרגיש לי נעים לקפוץ מיד מהמיטה ישר לבית הכנסת. זה לא טוב לי. זה לא מרגיש לי טוב. ואשכול הרגשות שבאדם. מה עושה אברהם? רץ ליטול לסם עם ההורי. אומרת לו, אני שמה הקדושה לאדם, לאברהם. אתה לא מתבייש. שואל תורת המשנה, הקדוש ברוך הוא השיב לך נשמה. לא צריך להודות לו. ואם מה שהוא רוצה ממך זה שתניח תפילין, זה מסובך מדי, קיבלת נשמה מתנה. הבוקר, חדש. חדש, לא חייב לך. הוא לא חייב לך כלום. קיבלת חדש, לא תיתן לו נחת תפילין. כל הנשמה הקדושה. זה העצה שאברהם הלך לשם. זה הקול הפנימי באברהם שנקרא ממרא. הכל הזה שיראת הרוממות, שזה אהבה אל הקדוש ברוך הוא, שזה הכרת הטוב אל הקדוש ברוך הוא. אבל המאבק הזה הוא מאבק מתמיד. זה ברור שכמו שאמרנו שהנר זה שורש הגאווה, אז צריך לדעת שאצל ממרא השורש זה ענווה. אברהם אבינו מאמץ את השורש הזה. לכן הוא בשיווי, כשהוא מקבל את הציווי למול, הוא בשיווי צורה לממרא. גם מבחינת היותו כל הנשמה הקדושה, וגם מבחינת היותו ענב, ובענבה מוחלטת. איפה רואים את זה? בהמשך הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שהוא הולך, מודיע לו. הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, זה אהובו, ומודיעים לאהוב על התוכניות, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני הולך להפוך את סדום. לעשות להם מהפכה כמו שצריך. אז אומר לו ככה, אומר לו אברהם אבינו, בתוך הוויכוח, אם יש 50 צדיקים, יש הרבה, אז אומר לו ככה, ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. אני כלום. אומר, יש שאלה, למה כתוב עפר ואפר? אוקיי.
אה, אבל מה בכוחי זו אני...
תירוש, פירוש, זה פירוש אחד, יש כמה פירושים, מילים פנים לתורה, יש עוד כמה פירושים אפשריים, כמו שרש"י מביא על המקום, ואנוכי אפר ואפר, וכבר ראיתי ראוי להיות אפר על ידי המלאכים, ואפר על ידי נמרוד. אפר על ידי המלאכים, שהיו הורגים אותו, במלחמת המלאכים, והלך שחרר את לוט, היו הורגים אותו, איפה היו תומנים אותו? באפר, היה חוזר שאפר אתה ואפר אתה שוב. ואפר, אם היה נשרף בכבשן האש של נמרוד, היה נעשה אפר. ראשי כבר שומר את זה. רחמך עמדו לי, או בעל הסורי מביא, מכאן זכה לאפר פרה, ועפר סוטה, אפר פרה אדומה, שמצהר את התמאים, ועפר סוטה, שמטמא את הסוטות, שקובע שמי שסוטה את סוטה רבה למטה. אבל, ראיתי פירוש אחר. יצחק אייזיק מקורץ, הוא מביא שאפר ואפר זה קצת שונה. אומר, אנחנו יודעים ש...
אבל זה היה חפר לאישה שהיא נותנים את האפר הזה, לא.
זה פירוש אחר, זה לא פירוש בשיעור הזה, אחרי שבקצרה אני רק אגיד שזה קשור לעבר ועתיד. האפר אין לו שום תועלת בעתיד. האפר הוא על מה שהוא היה בעבר. היה תועלת בעץ, אחרי שהוא נשרף, ונשאר אפר אין בו שום תועלת. אפר אין בו שום תועלת, אין לו כוח מצמיח בכלל. לאפר, עכשיו הוא בהווה שום דבר, אבל בעתיד, אם תזרע בו, אז בעתיד הוא יגלה את הכוח המצמיח ויצמיח. זה שתי השאלות באפר ואפר. האפר של פרה אדומה לוקח אדם תמה, והופך אותו מכאן ואילך לטהור. האפר של סוטה מגלה מה היא עשתה בעבר. האפר מגלה מה הסוטה עשתה בעבר. אם היא סטטת את הרב בעלה, היא מתה. זה מגלה מה היא עשתה בעבר. אוקיי? אבל זה לא נושא. אפר, עבר, אפר, פי ובית מתחלפות, יש הרבה עניינים בזה. פה, ביצחק מקורץ אומר כך, תראו, בפרשת פנחס המרגלים שהיו מקרבים עם הפרים בימי חג הסוכות, ובשמיני עשרת היו מקרבים פר אחד והאל אחד כנגד 70 הפרים היו כנגד אומות העולם, עובדי זה כוכבים, ופר אחד היה כנגד כנסת ישראל. נכון? עכשיו הוא אומר, תשימו לב דבר מעניין. מה זה הפר? עין פר. מה זה עין? בגימטריה?
70.
אז עין פר, הפר זה 70 פר. ומה זה אפר? א' פר.
פר אחד.
פר אחד, אחד פר, כנגד כנסת ישראל. אומר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר, אני פה מגייר את הגויים, את כל עובדי הכוכבים, עין ומות של עובדי כוכבים, ומביא אותם להיות תחת כנפי השכינה, דיינו, שיהיו זקוקים לפר אחד. זה מה שהוא אומר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי אפר ואפר, אולי יש בסדום נשמות של גויים, של עובדי כוכבים, שאני יכול להפוך אותם מעין פר לאלף פר, להכניס אותם את הרשפי השכינה, שתחריב את סדום. אני איבדתי את הנשמות האלה. תן לי הזדמנות. זה נושא הוויכוח. אבל מאיזה עמדה הוא בא? מעמדה של אבא נוכי אפר ואיפה פרשת. מענבה גמורה. זה היופי הגדול בעניין הזה. אני יכול להפוך עין פר לאפר. אני יכול לקחת עובדי כוכבים, להפוך אותם ליהודים, להכניס אותם תחת כנפי השכינה. מתוך מה מתוך זה שאני בא ביטול גמור? אני לא מחזיק מעצמי כלום. אני נכנס אדם אל אברהם אבינו, אברהם אבינו אומר לו תאכל, תשתה. רוצה לאכול, אומר סליחה, תגיד תודה. למי שנתן לך את זה, אומר לו תודה אברהם, אומר לו לא אני נתתי לך, תודה שבור. מתבטל בכלל הקדוש ברוך הוא, הוא כלום. ואברהם עומד על ירם, איך אומר הכתוב? אומר הכתוב, וסעדו לבכם וכולי, והוא רץ ומביא את בן הבקר וכולי וכולי, ואברהם עומד עליהם לשרתם, כתוב. בעל הבית, במה הוא בעל הבית? במה שהוא משרת. אגב, לימוד גדול, ובזה נסיים, לימוד גדול, לימוד גדול לאדם. אדם לפעמים חושב שהוא אדון כשהוא בא לבית, כשהוא מתנהג כמו שייך טורקי. הוא לא זז והכל עושים בשבילו. ולא מבין שאם הוא רוצה להיות בעל הבית, הוא צריך להיות המשרת. בעזרת השם שנזכה לביאת משיח שקנו היום, יום ההילולה של רחל אמנו עליה שלום. כל מי שיכול שידליק נר, כמובן, רחל אמנו עליה נאמר שהיא עקרת הבית, שהיא עיקר הבית. אנחנו פשוט כבר סיימנו את הזמן, אבל צריך לזכור שהיא האימא, האימא שקבורה בדרך, היא האימא, זה לא סתם דרך, זה עניין משמעותי. מחר נדבר על מחר בעזרת השם, היום אני לא יודע להגיד. לא, לא נראה לי כרגע, יש לי מחר יום עמוס, אבל מי שנוסע מאוד מומלץ לסוע, מי שיכול מאוד מומלץ לסוע. עשינו, כן, ברוך השם, שבת, שני, שנה לא כל כך עושה בשביל מחר השני. אבל נראה, מחר יום חנה, נראה. שנברך אתכם בכל מילי גני טוב.